כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית התמודדות עם האיסורים. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חיה רחל. כתב הסמ"ג ספר מצוות גדול על הפסוק בפרשת עקב, וידעת עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. ישנה מצוות עשה לצדק הדדין על כל דבר שיקרה לאדם. אם יקרה לו משהו טוב, יגיד תודה לריבונו של עולם. אם יקרה משהו רע, יאמר שנעשה כאן משפט צדק. מופיע בתורת המעריץ על הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. האדם מאמין, אם יהיה לי יותר לחם, יותר כסף, אז אוכל לחיות. אומר הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא חיותו ושלוות נפשו של האדם יתבוא, כשהוא יפנים שעל כל מוצא, כל מה שמוצא אותו, על כל מוצא פי השם. הכל מונהג בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. בזה יחיה האדם. אומרת התורה בתחילת פרשת וישב בספר בראשית, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומר רשי, וישב יעקב, ביקש להישב בשלווה, אלא שקפץ עליו רוגזו של יוסף. כל פרשיית יוסף שהגיע למצרים נגזר על יעקב. צדיקים מבקשים להישב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, מתוקן להם לעולם הבא. אין לבקש שלווה בעולם הזה. שואל הגאון רבי ירוחה בספרו דעת תורה, למה לא יותר לצדיקים להרוויח משני העולמות, עולם הבא ועולם הזה? ובכלל, ברור שכשיעקב אבינו ביקש שלווה, זו לא שלווה שבה הוא יושב רגל על רגל רחמנא ליצלן, לא זו השלווה, אלא השלווה היא תהיה כמו שהוא היה 14 שנה עסוק בבית שם ועבר, היה עסוק בתורה ולא טעם טעם שינה. זוהי השלווה. אז אם מבקשים לעבוד את עבודת הקודש ללא הפרעה, מה החיסרון בזה? עד שאומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. אומר הגאון רבי ירוחם, העולם הזה הוא נווה התלאות, כמו שאומר רבנו תם. עולם הזה הוא עולם של קשיים, עולם שיש בו רוגז, רוגזו של יוסף. בשביל להגיע אל שלוות עולם הבא, האדם צריך לרכוש שלווה ברוגזו של יוסף בעולם הזה. ומה הכוונה? יעקב אבינו אומר לעשיו, אם לבן גרתי, מה הוא רצה לומר? הוא רצה להדגיש ששמירת התורה והמצוות אצל לבן הייתה כרוכה בקשיים, במסירות נפש. אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. הוא רצה לומר, אם אתה רוצה להיות נחשב תרייג מצוות שמרתי, זה כשאדם עובר גם דרך נתיב האיסורים. כל כך הרבה ניסיונות עוברים על יעקב אבינו. אחרי המעשה המפורסם, יעקב עובד בשביל רחל, זו הייתה הונאה גמורה שהוא קיבל את לאה, ואז עוד אומר לו לבן, תעבוד עוד 7 שנים אחרות. אמרו חז"ל, אחרות הקישן לראשונות. מה ראשונות היו באמונה? אף אחרונות היו באמונה, למרות שברמאות בעליו. זה לא שהוא עבד מתוך הרגשה של תסכול, חרטה, למה זה קרה, רגשות אשמה, איך לא ראיתי, למה לא עשיתי. רבותינו אומרים לנו, לבן מחליף את משכורתו 10 מונים, פירשו חז"ל, אין מונים פחות מ10, כלומר רימה אותו 10 מונים, מונים זה 10, 10 זה 10, 10 כפול 10, 100 פעמים. ובכל אופן, זה 20 שנה, הוא עובד את לבן, והאכילה לא אכילה, שתייה לא שתייה, והשינה היא לא שינה. ורבותינו במדרש אומרים, בנוהג שבעולם, חתן הודר אצל חמיב. האם הוא לא נהנה קצת ממה שיש לחמיב? אבל יעקב שום דבר לא רצה להנות מחמיב. על זה אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה בדף ג', יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל. הוא יבוא לבן ויעיד איזה ניסיון היה ליעקב והוא עמד בו. זו הכוונה, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, תרייג מצוות שמרתי זה נהדר. אבל אם לבן גרתי, עם הקשיים העצומים שנתקלתי בהם, הקשיים של האדם באים לרומם את האדם, ולכן יעקב אבינו לא השתנה, ואפילו התלטש והשתפר מזמן לזמן, אומר הגאון רבי ירוחם. אם כן, כל ענייני עולם הזה, כל הקשיים שבהם מטרתם לרומם את האדם. מה אמור האדם במחשבתו בכל אופן לעשות? להתייחס בצורה שונה לכל קושי. לא רק לומר, זה לא נעים, זה לא מה שציפיתי, לא חלמתי על זה, זה לא החזון שלי, זו לא השאיפה שלי. אלא, יאמר האדם לעצמו, בלי הניסיונות, איזה סוג אדם הייתי? אחרי הניסיונות, איזה סוג אדם השתפרתי? אדם יפשפש במעשיו, בעצמו, ויאמר, בזכות הניסיון, איך השתפרתי? איך נעשיתי חזק יותר, יעיל יותר, מאמין יותר, עדין יותר, ממוקד יותר? וזה נורמלי שהאדם מרגיש רע בתקופות אלה ואחרות בחיים שלו. העצב, הכאב, והתסכול, הוא נורמלי. הבעיה היא כשאדם, הוא נשאר יותר מדי באותו מצב רוח. הדגירה על העצב, על התסכול והאכזבה, על חוסר ההצלחה. זה הרסני. האדם מתחיל לחשוב שהבעיות שלו גרועות יותר משל כולם, בגלל חוסר המקום שבו הוא חי, המשפחה שממנה הוא מגיע, האיחוס, או כל מיני נקודות רקע אחרות, בגלל זה הוא בטוח שתמיד יש לו בעיות גרועות יותר מאנשים אחרים. הוא גם מאמין שהבעיות שלו הולכות ומצטברות בקצב מהיר יותר ממה שמצטבר אצל אנשים אחרים. הוא בטוח שרק הוא יודע כמה הוא סובל. אף אחד לא יכול להבין את עוצמת הסבל שיש לו. האדם הזה לפעמים לא מרשה לעצמו להיפגש עם אנשים שיכולים לגרום לו להרגיש טוב. הוא מעדיף להישאר בביתו ולחשוב על הבעיות. הוא נוטה לספר לאנשים כמה רע, כמה הוא סובל, כמה יש אי צדק בעולם. למה כל העולם נגדו? אותם רחמים עצמיים יכולים לבלוע את האדם, עד שבסוף הם משתלטים על האדם, והאדם לא משתחרר מאותו מעגל אינסופיים. לפעמים, אנשים נופלים אל מלכודת הרחמים העצמיים. כך הוא לא צריך להתמודד, כך הוא לא צריך ליטול אחריות, כך הוא יכול לזכות לתשומת לב מהאנשים האחרים. הוא המסכן, הוא הסובל. אנשים צריכים לרחם עליו, הוא מנצל את מוסריותם של האנשים האחרים. אבל לא פעם זה דבר הרסני. זה מצמיח בעיות, ועלול הדבר הזה להיות השלכות קשות. במקום להודות ולכבד ולהעריך ולייקר את עצם החיים, מה שיש לאדם, הוא מתמקד רק שוב ושוב באותם רחמים עצמיים. וזה בזבוז זמן. זה דורש כמות גדולה מאוד של אנרגיה. והאדם לא פועל שום דבר לשינוי המצב. זה לא אומר שהמצב טוב, אולי המצב רע. אבל להתמקד כמה הוא רע, זו הבעיה. וגם כשהאדם יכול לפתור בעיה, הוא מתחיל להאמין שהוא לא יכול לפתור אותה מרוב שהוא עסוק ברחמים עצמיים. הרחמים העצמיים לא יקרבו את האדם אל הפתרון, הפוך. הם ירגילו את נפש האדם לא לחפש פתרון, אלא לחפש עוד עדויות והוכחות כמה אני מסכן, כמה אני סובל. רחמים עצמיים מעוררים עוד ועוד רגשות שליליים, כעס, טינה, בדידות, כל מיני רגשות שמצליחים לתדלק ולהזין מחשבות שליליות. חשוב שהאדם ינסה לחזור לפעילות, לעשייה, לתפקוד. זה לא אומר שהאדם לא ילמד מטעויות, ודאי שהוא ילמד. יחד עם הלימוד מהטעות, עם ההבנה איך הוא צריך לשפר את החיים שלו שיחזור לשגרה ותפקוד. אומר הגאון רבי ירוחם, כל בעיה מטרתה לרומם את האדם, ולכן האדם אחרי בעיה צריך לומר האם הוא אכן יתרומם מהבעיה, האם האישיות שלו השתפרה בעקבות הבעיה, בזכות הבעיה. נכון, זה היה קשה, אבל השאלה, האם האישיות השתפרה? וברגעים של שלווה ומנוחת הנפש, כשאדם נמצא בעיצומו של משבר, בעיצומו של קושי, זה הזמן שהאדם ישאל את עצמו, אם לא אני הייתי בכל הסיפור הזה, אלא מישהו אחר, ומישהו אחר היה אדם גיבור, והוא היה יוצא מהבעיה, מה הוא היה עושה כדי לצאת מהבעיה, ואיזה סוג אדם הוא היה נוצר בצורה חיובית בעקבות הבעיה. את זה יעשה האדם עם עצמו, ואומר הסבא מקלם, יעקב אבינו ביקש להישב בשלווה, למה? כדי שיהיה פנוי לעבודת השם, אז למה זה כל כך רע? ומי כמו יעקב אבינו, עם הרבה סבל ואיסורים, בבית מדרשו של שם ועבר, לא מפסיק, גם בלילה לא שכב לישון, אפילו לא על אבנים. ואחרי 20 שנה עובד בבית לבן, אב כל הרמאים, גלה מבית אביו 36 שנה. הפחד מעשיו, שבא עם עוד 400 איש, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה איסורים. אנחנו שופטים את המצב ואומרים, עד כמה, עד מתי יסבול כל כך הרבה? זוהי זווית ראייה ישנה. הסבא מקלם אומר, זווית ראייה חדשה. אדם שהוא חי בעולם הזה, נדמה לו שהצרות אין צרות. מדוע? מכיוון שהיכולת שלו לשפוט את הצרה, אם היא צרה, היא לא צרה, זה ביחס לעצמו, ביחס למה שהוא ראה בעולם הזה, וגם טובות עולם הזה נדמה לו טובה, מכיוון שהוא לא ראה טובה גדולה יותר. הוא שופט, הוא מודד את הטובות בעולם הזה על בסיס מה שידוע לו. מה ידוע לו? מה שמוכר לו, מה שהוא רואה סביבו, מה שהוא שמע על העבר או חלומות על העתיד. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מה הן צרות ומה היא טובה. כמו שאמרו חז"ל בגמרא מסכת ברכות, כל הנביאים, כל מה שהם התנבאו, הטובות והנחמות, זה רק למסיא ביתו לתלמיד חכם. לא עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, למענה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמיד חכם עצמו, אין לו ראתה. אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אין לו ראתה, לא נרעד ולא נגלד לשום נביא. במילים אחרות, גם לנביאים אין ידיעה בגודל מעלת הטובה בעולם הבא. טובת העולם הזה ורעת העולם הזה הן משהו זמני. יום, יומיים, שנה, שנתיים או 20 שנה או 70 שנה. ודאי שאנחנו כבני אדם מצווים וחייבים לעודד, לנחם את הזולת. אבל לגבי עצמנו הדין הוא שונה. ודאי קשה, ודאי צריך להתמודד. יחד עם זאת, לא לשכוח את זווית הראייה הנכונה. עולם הבא הוא עולם שאין לו סוף, לא בכמות ולא באיכות. והעולם הזה הוא נווה התלאות. ואומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן רעיון נהדר. בפרשת 10 המכות בספר שמות נראה, בשעה שהמכות באו אל פרעה, הוא נכנע. אבל אז אחר כך הוא רואה שהייתה הרווחה. היה קצת רוגע, הייתה שלווה, הוא חזר לסורום. אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן, יש בזה לימוד גדול. האיסורים וההרפתקאות, הקשיים והאתגרים שבאים על האדם במהלך החיים שלו, הם לא שונים מהמכות שניתנו לפרעה. הם ניתנו לפרעה כסמל לכך שכאשר זה יינתן לאדם שלא יתאה כמו פרעה, שילמד מטעויותיו. האיסורים של האדם הם מלשון מוסר, אומר רבינו יונה בשערי תשובה. איסורים שפוקדים את האדם מכוונים את האדם להיטיב את הדרכים, איתות לשנות כיוון. והאדם בזמן שהוא סובל מהאיסורים, רחמנא ליצלן, הלב נכנע, לא פעם מצדיק עליו את הדין. נכון, זה קרה לי בגלל זה. נכון, זה קרה לי בגלל זה. אבל אז, כשהוא מרגיש הטבה במצב שלו, לא פעם האדם מקשה את ליבו וחוזר לעסקיו כתמול שלשום עם התובנות של סוג האדם שהוא היה לפני האיסורים. זה שהוא חוזר לשגרה, זו לא הבעיה. הבעיה היא שהוא חוזר לשגרה עם תובנות של סוג האדם שהוא היה לפני האיסורים. וזה היה פרעום. הנה מצינו, אצל פרעו בעשרת המכות, כשמקנה מצרים מת, הידיעה שלא מת ממקנה ישראל עד אחד, הכבידה את לב פרעו. בו בזמן שבאופן טבעי ההתרחשות הזו, הייתה צריכה לעורר את פרעו להחזיר אותו בתשובה, ולהבין שיש כאן טעות בכל ניהול מערכת החשיבה שלו. התורה מספרת בספר שמות פרשת וערה, וישלח פרעו והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעו, ולא שילח את העם. מה קרה שם? בואו נתבונן בתכונות הנפש, מה שיעיר לנו את הסוגיה של פרעו. דרכו של כל איש ישרה בעיניו ומוצדקת. דרך איש ישר בעיניו, זך בעיניו, נוטה האדם באופן טבעי שלו להודות באשמה. גם כשהחטאים עומדים לנגד עיניו, הוא מוצא על עצמו לימוד זכות. הוא מצדיק את המעשים שלו. אני לא אשם בגלל שיש לי נסיבות מקלות, אני אדם עם יותר קשיים, או כל מיני הסברים אלה ואחרים. כך היה אצל פרעה, רק בגלל שהוא ראה שלא מת ממקנה ישראל עד אחד, הזדעזע, פחד. יש כאן אותות ומופתים שעם ישראל אלוקיו עמו ואנחנו לא. הזדעזע ופחד, שמא יאשים אותו שבגלל זה שהוא מסרב לשחרר את עם ישראל, בגלל הסירוב שלו באו כל האיסורים של עשרת המכות. ואז אם בסוף עוד יצטרך לשלוח את עם ישראל, מה הוא ירוויח מכל זה? זו חורבנה של מצרים. פרעו הוא חורבנה של מצרים. הוא לא מוכן להודות בטעות, ולכן הוא סובל עוד איסורים ועוד איסורים ועוד איסורים. וככל שהוא מנוצח יותר, במקום להיכנע הוא עושה בדיוק הפוך. הוא מתעקש, כן, אני הצודק. ולכן הוא נלחם עד הסוף, עד חורבנה של מצרים. וליבו נעשה כבד יותר ויותר. לכן, והנה, פרעה רואה שלא מת ממקנה ישראל עד אחד, מה קורה? אז הלב שלו נעשה כבד יותר, והוא לא שולח את העם. על זה נאמר, לפתח אתה תרובץ. באותו פתח, יש פתח. פתח של תשובה, פתח של חרטה. האדם יש לו את האיסורי המצפון הכנים שלו, רגשות האשמה, הוא יודע שהוא טעה. לפתח, יש כאן פתח, לעשות שינוי. והאדם לא מנצל את הפתח הפתוח. לפתח, מה הוא עושה עם הפתח הזה? חטאת רובץ, יש כאן פתח לעשות שינוי. אבל בדיוק באותו פתח שאפשר לעשות שינוי, החטאת הוא רובץ. החטא של האדם מונע את היכולת לנצל את הפתח. ועד הרבה, מה עושה החטא? לוקח את האדם ודוחק אותו חזרה, חזרה, עמוק, עמוק, אל תאומות האופל. ובמו ידיו קורא האדם את קברו, מרחיק את עצמו מהתשובה. לפתח, היה פתח לפרעה, להבין, להפנים, השם עם עם ישראל. הנה הוא רואה, לא מת ממקנה ישראל עד אחד. אצל המצרים כן, זה הזמן להיכנע. זה הזמן לשחרר את עם ישראל. לפתח, יש כאן פתח. אבל בדיוק מה קורה באותו זמן? חטאת רובץ. הוא מפחד להודות, מפחד להיכנע, הוא מוכן לשלם מחיר גבוה יותר, מחיר אי ההיכנעות, להמשיך ולהתעקש. ואז הלב נעשה כבד, ואז הנזק נעשה גדול הרבה יותר. לפתח יש פתח, אבל יש שם חטאת שרובץ בפתח ולא מאפשר לאדם להשתחרר. כך רבותינו אומרים במדרש, לפתח חטאת רובץ, בראשית רבה פרשה כ"ב. יצר הרע, בהתחלה הוא נעשה אורח, לבסוף הוא נעשה בעל הבית. היצר הרע עורב לידיים בחוץ, הוא לא מבקש הרבה, הוא רק מבקש קצת. עשית מעשה טוב? היצע הרע אומר, תן לי רק קצת, קצת להסביר לך למה זה לא משתלם, למה זה לא יעיל. האדם עשה עבירה, מרגיש רגשות אשמה. מגיע היצר רע, אומר לאדם, תן לי קצת, קצת להסביר לך למה זה לא כל כך גרוע כמו שאתה חושב. לפתח, חטאת רובץ. על מה החטאת יושב? על מה הוא רובץ? על פתח. תן לי פתח קטן. תן לי פתח, כחוט השערה מיד דוחק ונכנס לביתו ושוב לא יוצא משם. וכשהוא בפנים שם, אז בהתחלה הוא היה אורח נכבד, נעים, עדין, עם דעות לא בעלות השפעה, קטנות, לא בעלות משקל. אבל כשהוא בפנים הוא כבר כמו בעל הבית, ואז הוא נכנס כולו אל תוך ליבו של האדם ומטמטמו, נעשה אטום, עד שנעשה שוטה גמור. לכן אמרו חז"ל, תעשו הפוך, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני כבר אפתח את הפתחים הגדולים. רק להכיר בטעות, להכיר במטרתם של האיסורים, לנקות את האדם, לשפר את האדם. אבל כשהאדם רואה שהאיסורים חולפים, הוא נוטה להתעלם מהם ומהמוסר שלהם, ואז הוא מתחיל לומר לעצמו, כל הצרות שפקדו אותו, זה היה במקרה, זה לא היה מתוכנן, זה היה אירוע, זה או אחר, לכולם זה קורה. ומה קורה כשכך הוא מתייחס אל האיסורים? רחמנא ליצלן, הוא מגביר את האיסורים יותר ויותר. כי אם יאמר האדם שזה מקרה, יוסיף הקדוש ברוך הוא עוד מקרים כאלה, עד שהאדם או יבין שזה לא מקרה, או שליבו יהיה בבחינת כבד לב פרעה. כמו שמצינו ברמב״ם בהלכות תשובה, האדם חוטא, יש לו אפשרות לשוב בתשובה. אבל אז כאשר האדם חוטא עוד פעם ועוד פעם, מונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב, אלא ימות ברשעותו. רמב״ם הלכות תשובה פרק ו', אומר הרב מבריסק, הקדוש ברוך הוא הביא את האותות שיבינו באי עולם שהחוטא ימות ברשעו, ימות בחטאיו, ותיווצר ממנו האפשרות לשוב בתשובה. פרעה היה האמצעי להודיע את זה לכל העולם. המכות בשלב מסוים כבר לא יכלו לעורר את פרעה בתשובה. וכך אומר הרמב״ם, אם העם יאמר זה הכל מקרה, לא יזעקו, לא יריעו, אלא יאמרו דבר הזה ממנהג העולם עירה לנו וצרה זו, זה במקרה. זוהי דרך אכזריות, אכזריות בהם ובסביבה שלהם. זה גורם להם להמשיך ולהידבק במעשיהם הרעים, כי אין להם את האותות, איתות, שנו כיוון. ואז תתווסף הצרה האחרת על הצרה הקודמת. לא פעם הצרות הפוקדות את האדם, עוד צרה ועוד צרה, זה בגלל שהאדם לא למד מהצרה הראשונה, ולכן מגיעה הצרה השנייה. נכון, בני האדם לא אוהבים לשמוע את זה, הם אוהבים לשמוע דברי עידוד, דברי נחמה, דברי תקווה, וזה יפה, וזה טוב, וחשוב לשמוע עידוד ותקווה ודברים חיוביים. יחד עם זאת, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו שנוכל להפיק לקח מהאיסורים, להתבגר, להתפקח ולהיות טובים יותר, יעילים יותר. כי מטרת האיסורים שבאים על האדם, כדי שאדם ישוב בתשובה. לפעמים מטרת האיסורים על האדם הם כדי שאדם הסובל יתעורר בתשובה, ולפעמים מטרתם לעורר בתשובה את האנשים שרואים את האיסורים. איפה מצינו את זה? אומר המדרש תנחומה, פרשת מצורה. מפני מה האיסורים באים לעולם? מפני הבריות, כדי שיראו ויסתכלו ויאמרו, מי שחטא, לוקה. מי שלא חטא, אינו לוקה. העצים והאבנים לוקים, כדי שיראו בעליהם ויעשו תשובה. לכן, בזמן המצוראים, האבנים של הבית הן לוקות תחילה כשנגע הצרת על קירות הבית. חזר האדם בתשובה מוטב, אם לאו, הבגדים לוקים. אם חזר בתשובה מוטב, אם לאו, הגוף שלו. ולכן אומרים רבותינו במדרש, הפסוק בספר תהילים פרק צדיק אומר כך, תשב אנוש עד דקה, ותומר שוב בני אדם. תשב אנוש עד דקה. האדם, תשב אנוש, לשון יחיד. האדם שישוב בתשובה, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש, עד הרגע האחרון של חייו. תשב אנוש עד דקה, ולאחר מכן, ותומר, שובו בני אדם. בני אדם לשון רבים. למה? התשובה היא, ללמד אותנו שהאיסורים שפוגעים באדם, האיסורים שפוגעים באדם היחידי, נועדו כדי לעורר אותו בתשובה, תשב אנוש עד דקה. אבל אז, לא רק בשבילו, אלא גם כדי שמי שסובב אותו, יראה את האיסורים. תשב אנוש עד דקה, זה האדם היחיד. ואת אומר, שובו בני אדם, כל בני אדם הרואים את האיסורים, גם הם ישובו בתשובה. ואם הם לא ישובו בתשובה, אז האיסורים מגיעים אל האדם קרוב יותר ויותר. ואומרים בעלי המוסר והחסידות, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מדכאו באיסורים, אומרת הגמרא מסכת ברכות. ומה הכוונה מדכאו באיסורים? אלה הם איסורים שלא מבטלים את האדם מתורה, ממצוות. אם האדם רוצה שהאיסורים שיש, רחמנא ליצלן, יהיו איסורים של אהבה, הדבר תלוי בבחירתו של האדם. אם והיה ורחמנא ליצלן יש לאדם איסורים, והוא ממשיך לעסוק בתורה, במצוות, אז האיסורים האלה הם איסורים של אהבה. והשכר שלו באותן מצוות שהוא עושה באותה תקופה, הן עשרות מונים יותר. אחד בצער, יותר ממאה שלא בצער. וככל שהאדם מתאמץ ומשקיע למרות הקשיים, למרות הדאגות, למרות המחשבות, למרות הכאבים, למרות החששות לגבי העתיד או רגשות האשמה על העבר, האדם ממשיך בדרכו, תורה ומצוות, לא רק שהוא עצמו מקבל שכר עצום, אלא יאמרו עליו, אשרי אביו, אשרי רבו שלימדו תורה, הוא מקדש שם שמיים ברבים, הוא מהווה השראה איך צריך האדם להתמודד בזמן האיסורים. ואז חרו, הוא לא רק על המצוות שלו, אלא גם על כך שזה נעשה במאמץ ובקושי, וגם על כך שהחברה רואה ומתעוררת כשרואים את האדם הזה שהוא משקיע ומתאמץ ומצער את עצמו על התורה ועל המצוות. לפום צערה, אגרה, לא רק השכר בינו לבין עצמו, אלא גם החברה שרואה את ההשקעה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.